אנחנו למעשה למדנו עד עכשיו שני שיעורים, אני אומר, הפעם בקיצור נמרץ, כבר חוץ מאחד או שתיים, אני מניח שכולם כבר היו בשיעור הקודם. למעשה, אנחנו עברנו כמה שלבים, בואו נחזור לשלבים שעברנו, ונראה מה אמרנו בשלבים האלה. יפה. דבר ראשון, הסברנו את כל השיטות בנושא חיוב או איסור או היתר ללמוד קבלה. לא יכול לחזור על זה, אמרנו שיש שיטה שאומרת רק בגיל 40, שיטה שאומרת בגיל 9, ואנחנו הולכים לפי הרב, נראה גם הגיוני, שבעיקרון מי שהולך לפי מידת הדין, שילך בגיל 40, מי שהולך מצד איזושהי תביעה משמתית, יכול ללכת גם קודם, כל אחד לפי עניינו. זה אחד. שתיים, זה הנושא הראשון. חלק שני, אפשר ללמוד מה זה קבלה. בכלל אמרנו שהקבלה היא נשמת התורה, היא למעשה תורת האמת, כי היא נשמת התורה, שזה למעשה האמת הפנימית של התורה, שהיא מקודדת לשפה סודית. למה קודם לשפה סודית? גם נדבר על זה עוד מעט בהמשך, אבל הרעיון הוא שכמו כל מערכת רוחנית יש לה את המושגים שלה. המושגים האלה, יש מילים שאמורות לבטא את המושגים האלה, וזה סודי, שלא כל אחד ימשמש בזה כמו שנראה בהמשך. עכשיו, אמרנו שזה מתחלק לשכל ולחיים. בשכל, קראנו זה היה ווי ווי, זאת אומרת, אמרנו שיש לזה שלושה חלקים. אחד, ממה העולם בנוי? מה הסדר של המציאות? למעשה ראינו שכל תורת הקבלה היא למעשה סדר הופעת השם בעולם. סדר הופעת, רצון השם בעולם ובריאת השם בעולם. אז החלק הראשון זה מה היה, זאת אומרת איך העולם פועל. אחרי זה, איך כל זה, אמרנו מה היה ובבי, זאת אומרת מה היה ולמה התכלית שהכל הולך. אמרנו איך זה מחובר לתורה והמצוות, זאת אומרת איך התורה והמצוות זה בעצמו סדר אותה מציאות. ובסופו של דבר איך הכל אחדות אחת שלמה, זאת אומרת מה שנראה לנו תורה ומצוות, מה שנראה לנו כל צורת סדר אחר בעולם, זה למעשה אחדות אחת. אין הבדל למעשה בין האדם ובין התורה ובין המצוות. ישראל קודשי בריך ובורייתא חד הם, כמו שלמדנו בשיעור שהאדם הוא המצוות עם האדם עניין כללי, ודיברנו על זה באריכות. אז זה בשכל. בחיים הסברנו שזה עולם רוחני של בית ראשון. נכון? זה אווירה של נבואה, אווירה של בית ראשון, שבו למעשה יש תביעה פנימית והרגשה פנימית של קשר אל השם שמעבר לכל השכל. הסברנו בסוף שזה יותר ידיעה פנימית מאשר ידיעה שכלית, והשכל והחיים משלימים למעשה פה שלמות אחת. גם זה לא נחזור, דיברנו על זה באריכות. אמרנו שזה זה לא במקרה יסוד התורה, כי האנרגיה הפנימית ללמוד את כל מקצועות התורה היא בסוף נובעת מתוך הקשר אל הקדוש ברוך הוא, שהוא מה שקראנו לו למעשה האמת הפנימית של הקבלה. ולכן קשה ללמוד גמרא אם אין לך את אותה מוטיבציה פנימית. זאת אומרת, זה למעשה המקור שממנו באמת אפשר ללמוד גמרא, וזה לא משעמם. אפשר ללמוד בשנה וזה לא משעמם, אפשר ללמוד רש"י וזה לא משעמם. למה זה לא משעמם? כי יש לך קשר נפשי לזה, ובאמת זה חשוב. כל זה דיברנו בשיעורים הקודמים. אחרי זה התחלנו לדבר על השאלה למי למלמדים, כן? לאיזה אנשים מלמדים. אז אמרנו שבאופן כללי זה אמור להיות סודי, אבל באופן מעשי, בדורות האלה יש כבר הכנה רוחנית ללימוד הפנימיות, וזה מצד מה שגם אנשים נורמליים לגמרי לומדים היום דברים שפעם רק אנשים גדולים היו לומדים, בנושא גם, בייחוד בנושא של חוכמת ההיגיון, מה שנקרא, זאת אומרת של החוכמות החיצוניות, חוכמת ההיגיון, פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, כל הדברים האלה שלנו זה נראה היום דבר נורמלי לגמרי, אבל בדורות הקודמים אנשים לא היו קשורים לזה, ממילא לא היו רגילים לחשוב באופן רוחני. הרב אמר שגם המדע, זוכרים, קראנו פסקה שאומרת שזה שהמדע מתחיל למצוא סדר בכל ההוויה, וגם הפיזיקה מתחילה לגלות את האחדות בעולם, זה למעשה הכנה רוחנית להופעת אור האמת, אור התורה הפנימית. כי היום אנשים, אמרנו, מושגים שפעם אני לא יודעת יכול לדבר עליהם, היום כולם מבינים אותם. כמו מושג של רוחניות למשל, שיש עולם רוחני, עולם וירטואלי מה שנקרא היום, כן? עולם שהוא כולו נמצא באיזשהו רעיוניות, כן? אז היום זה דבר שאנשים לא יכולים להבין אותו. אולי קשה להם לקבל שהמלאכים האלה שהם כוחות אידיאליים, הם חיים קיימים ופועלים, אז נראה להם כל כך מוזר. ואותם דברים שאנחנו למדנו במשך השנה, אם הם אומרים את אותו דבר לפני 500 שנה, אז אף אחד לא מבין מה אנחנו רוצים לחיים שלו. זאת אומרת, לא מבינים בכלל מה זה. או שזה ישנו, או שזה איננו. מה זה קיים ולא קיים ביחד? כל הדברים האלה, למעשה, הם השתנו עם החיים. אחרי זה אמרנו שיש בזה שתי בעיות. בעיה ראשונה, נדמה לי שזה עוד למדנו בשיעור הקודם, נכון? אמרנו שיש שתי בעיות, אז אחרי משהו זה שלום. בעיה ראשונה, בעיה שכלית, אמרנו כי זה נושא מופשט. אנשים רגילים לטפל במושגים שהם ברורים ומוצקים, שמדברים את הדברים מופשטים, כמו השיעור של היחס למושג האלוהי. זה נושא מופשט, זה קשה. הבעיה הראשונה שזה נושא מופשט, מדברים על מושגים שאי אפשר למשש אותם, כן? קשה לדמיין אותם, קשה למשש אותם, להפך אפשר ליפול הרבה בדמיונות. ב' אמרנו, זה הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה זה שכל המופרעים נמשכים לעסק הזה. למה כל המופרעים נמשכים לקבלה? כי זה כמו כוח אטומי. כן? אז זה משהו שהוא באמת דבר אמיתי. יש לזה כוח אמיתי, וקראנו גם פסקה, זו הפסקה האחרונה משהו שקראנו, שגם הביטוי המבטאי, נדמה לי זה הדברי הרב, נכון? זה היה מה שקראנו לו 14, כן? זו הפסקה האחרונה שלמדנו, פסקה 14, נכון? בעמוד 5, למעלה בצד ימין, פסקה 14, בואו נקרא רק את המשפט האחרון. אמרנו, זה לא, ליד 15 ו-16 זה 14, רק לא כתוב שם 14. כתוב, סגולה של אוצרות האלה, תורים שורה רביעית מלמעלה, לצד שמאל, שלישית מלאה לצד שמאל. סגולה של אוצרות האלה, שבלא דעה גם כן שולחים לנשמה איזו הפעלה. כיוון שזה דבר אמיתי, דבר שיש לו עוצמה אמיתית, אז ממילא הוא פועל על הנשמה גם אצל אנשים שלא מבינים. כן? שיהיה לפחות כן. זאת אומרת, הביטוי המבטאי בעצמו, זה מה שהרב כתב, אפילו המילים, יש להם איזשהם כוחות. ועכשיו, כשהאדם הוא נורמלי, אני נגיד, מתמצת את מה שכתוב במשפטים הבאים, כשהאדם הוא נורמלי, אז ההפעלה תוכל להיות לדינה, ואז אדם הוא יהיה יותר חזק מזה. אפילו אם הוא לא מבין רוחניות בצורה מלאה, הוא לא מבין כל כך את הצד השכלי שבלימוד התורה הפנימית, אבל זה משפיע עליו באופן חיובי, כי יש לו נשמה בריאה, ממילא המפגש עם העוצמה הרוחנית מגדיל את הצדדים החיוביים שלו. אבל שיש איזה מישהו, הוא כותב, גם על ידי סגולת, הצלצול המבטאי של אוצרות חן. עצם המילים עוזרות, בדיוק כמו שאומרים, בעלי הניסטר, כן? באמת, יש אמת. אמרתי, גם עד התפתח אליהו, יש בזה עוצמה פנימית, רק השאלה על מי זה פועל. הלאה, אבל אם הדברים באים לידי שפלה, שדרה שפלה שהגאוות הפשנית מצויה ורשות השלו ברות וכולתה לא יחסרו לה, אז זה עולים אוצרות האלה להפך לרוץ לתפות קורים שחורים מעמקי הנשמה. זאת אומרת, מי שאדם רע, זה עושה אותו יותר רע, כמו כל דבר בעל עוצמה. אמרנו, התורה היא שם חיים אל המאמינים בה, ושם מוות למסמינים בה, כי דבר בעל עוצמה. ושלה נפגש היא דבר בעל עוצמה, זה מרומם את הכוחות הפנימיים שהיו לך ממילא. אז מישהו אדם רע, זה עושה אותו יותר רע, מישהו אדם טוב, עושה אותו יותר טוב. זה לא נכון שיש גם מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל יש איזה גבולות. זאת אומרת, מי שלא לשמה אצלו זה לא לשמה, אלא רק ממש דבר רע, אז זה כבר לא נקרא לא לשמה בא לשמה. בסדר? אז זה הדבר האחרון שאמרנו בשיעור הקודם, ואנחנו הולכים עכשיו להמשיך קדימה. אז אמרנו שהעסק הזה, יש בו שתי בעיות, בעיה שכלית שזה מופשט, בעיה נפשית או מוסרית, זה דבר קשה. ולכן, זאת הסיבה שהחוכמה הפנימית היא סודית. זאת אומרת, זה שמסתירים אותה במשלים, זה משתי הסיבות האלה. אחד, כי אם יכתבו את זה בצורה גלויה, אנשים יקשימו לגמרי. וב' כי רוצים לעצור לפחות חלק מהמופרעים שלא ייכנסו לעניין הזה. אומרים שאנחנו לא מצליחים, המופרעים בדרך כלל לומדים ניסטר יותר מאשר אנשים הנורמליים. אתה רואים, כל המכוני מופרעים, כל המופרעים לומדים שם, כן? זאת אומרת שהמופרעים זה לא עוצר אותם, ברוך השם. אבל בכל אופן, זה הרעיון לנסות לעצור את כל המופרעים באמצע. בסדר? עכשיו אנחנו נעבור, זה הדבר ששלמדנו בשיעור הקודם. עכשיו בוא נקרא, למה זה סודי? נקרא עכשיו ברמח"ל אדיר במרום. אמרנו, הלימוד הזה הוא לימוד יותר רגוע. כן? אנחנו לומדים פסקה, כל הפסקה אנחנו נעבור כמעט על כל המקורות. בסדר? גם אם היית שר אל תמצאת את זה כמה מילים. טוב, עכשיו 17, עמוד 6 אצלכם, בוא נקרא. זה רמח"ל, רמח"ל, אתם יודעים איזה ספר, זה פירוש של הספר על אדיר במרום. פירוש על האידרה, אידרה זה אחד מספרי הניסטר. ואמר ופתח ואמר, הוא ראי שעושה פסל מסכה מסדר דרך הרע, 17 בצד ימין למעלה. וזה סוד גדול. מה שעכשיו אנחנו מסבירים זה למה מסתירים את החוכמה הזאת בצורה משלית, כדי שלא לגרום נזקים. והוא מדבר על האומר דברים שאינו יודע בחוכמה הזאת. מי שמלמד קבלה, אנחנו לא לומדים עכשיו קבלה, אנחנו לומדים רק מה זה קבלה, כן? מי שמלמד קבלה והוא לא מבין בזה, אז הוא עושה נזק הרבה יותר גדול מאשר הוא היה שותק. זאת אומרת, זה לא כמו בסתם דברי תורה שכותב המהר"ל בהקדמת תפארת ישראל, מי שזוכר הוא למד, שכתוב לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד תורה. זאת אומרת, זה עם הארץ שבמקום ואהבת אומר ואייבת, כן? זאת אומרת, הוא לא יודע בכלל עברית טוב, אז הוא אומר ואייבת את השם אלוהיך, כמנה תהיה אויב של השם אלוהיך, הוא מקבל את זה שכר. כן? אז זה אמר שבמקום להגיד ואהבת, הוא קורא ואייבת, זאת אומרת, יהיה אויב של השם, הוא מקבל איזה שכן, כי הוא לומד תורה, מה לעשות, השם אמר ללמוד תורה, שהוא טמבל, זה לא בעיה שלו, אנחנו מהשם עשה אותו טמבל, אז הוא לומד. איכשהו, אם זה מה שהוא מסוגל להוציא מעצמו, השם נותן לו שכן, אין לו שום בעיה איתו. אבל פה זה כבר לא ככה. כי פה זה דברים שמי אמר לך עכשיו להתחיל לבלבל אנשים את המוח. זאת אומרת, אתה, זה שאתה בצלך רוצה ללמוד תורה מצוין. אבל התחיל ללמד אנשים אחרים, המהר"ן כותב שם באותו תפארת ישראל בהתחלה, הוא כותב בדיוק הנקודה הזאת, שיש הבדל מללמוד וללמד. ללמוד, אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה, עם כל התורות שבעולם אינו אדם עומד על דברי תורה, אלא כן נכשל בהם בחילה. אבל ללמד זה משהו אחר, זאת אומרת, צריך אחריות פה.
אז איך אני כאילו אפשר ללמד אנשים ברמה, כאילו נגיד חבורה של גדולי דור, של גבל נגד זרר, שמלמד מישהו מלמד אותם, אז אסור ללמד.
לא, מותר ללמד, אבל צריך אחריות על זה. זה כמו מותר לקפוץ עם מצנח מגובה 50,000 רגל. אתה יכול להתרסק, אתה בטוח שתקפוץ למטה, אין בעיה. אתה מפחד, אל תקפוץ. אם אתה חכם, אז צריך לדעת אם אתה מוכן לקפוץ או לא. פה אתה נכנס למה שקרה לסיכון. אם אתה חושב שמה שאתה הולך להגיד דברים אמיתיים, אז תקבל איזה שכר מה שאין, אם זה שטויות, אז תעשה נזק הרבה יותר גדול, תעדיף שישתוק. זה נכון בכל התורה דרך אגב, לא רק בניסטר. פה, כיוון שהדברים בעלי, יותר בעלי עוצמה, הם אלה הנזק יותר גדול. בוא נמשיך לקרוא. הוא מדבר על, אומר דברים שאינו יודע בחוכמה זאת, שהוא רק גדול, והוא ממש פסל ומסכה וסודו ממזר. כי נוטלים אור התורה, ותחת שהיה צריך לעשות בסוד עשיות הידיים האלה של הקדושה, עושים אותו מעשה רע בכוח כדי סתרה אחר ממש. וזה ממש מעשה ידי חרש. זאת אומרת, ארור האיש אשר עושה פסל בשיחה, מעשה ידי חרש. זה כמו לעשות פסל. כן? ותבין את איך השקר המתחפה על דבר התורה, מבחינת המעשה, המסדר אותו מוצרו בצירו הוא, כי הדבר עצמו הוא טוב, אך מעשה הוא רע. כי הוא מעשה ידי סמחמם, ושם בסתרי עולם, אמר להציר חמור כאילו, בקיצור. מה שהוא הסביר, הספר הזה, הספר ניסטר הזה של מפאר הרמח"ל, הוא מתחיל במילים, ארור האיש אשר עושה פסל ומסיכה. כן? כי זה, דבר שם תיזהר, אל תתחיל, ללמד אחרים, אל תיכנס לעסק הזה. אתה רוצה, עכשיו שאתה מסוגל להגיד, דבר. אם לא, אתה רק תעשה נזק יותר גדול, וממש פסל ומסיכה, כמו עבודה זרה. בסדר? אז לכן, הדבר הזה סודי. עכשיו, למעשה, גמרנו את החלק של מה הבעיה ללמוד תורה ולקבלה ולמה סודי. אנחנו עוברים לחלק הבא, נקרא לזה הפרק הבא, והוא, איך לומדים קבלה? בסדר? הנושא הבא זה איך לומדים קבלה בכלל. מה צריך לעשות? עד עכשיו למדנו, אם מותר ללמוד, מה זה קבלה, ולמה זה מסוכן? זאת אומרת, מה הבעיה בזה, נכון? וממילא, למה זה סודי? זה מה שלמדנו עד עכשיו. עכשיו הגענו לחלק הרביעי, והוא, איך לומדים, מה זה, זאת אומרת, איך בפועל לומדים קבלה? מה צריך לעשות כדי ללמוד קבלה, בסדר? טוב. דבר ראשון, צריך לדעת ממי מקבלים, למה קוראים לקבלה? קבלה. כי צריך לקבל אותה ממישהו, נכון? לכן קוראים לקבלה? קבלה. כי מקבלים אותה. עכשיו השאלה, ממי מקבלים את הקבלה? הבנת את השאלה? השאלה היא, מי זה שמקבלים ממנו את הקבלה? זאת השאלה. אז עכשיו צריך לדעת שאת הקבלה מקבלים באחת משתי אפשרויות, והחידוש פה יהיה האפשרות השנייה כמובן. האפשרות הראשונה היא פשוטה וברורה, והחידוש יהיה האפשרות השנייה. אפשרות אחת מקבלים קבלה מרב, שהוא מלמד אותך קבלה. יש לך רב שהוא בעצמו מקובל, נגיד הרמב"ן, הוא היה מקובל, קיבל ורבותיו, אחרי זה ללמד את התלמידים שלו. אז זה הדרך הפשוטה והברורה. היא לקבל קבלה מרב. אבל גם פה צריך לדעת שמתקיים הכלל, בדיוק קראתי את זה עכשיו במורה נבוכי. מורה נבוכי מדבר על זה הרבה, למרות שבכורה זה לא ספר קבלה, אבל ספר שדבר על ספרי תורה, על ספרי תורה. מסביר שבלימוד ספרי תורה, אז צריך לדעת גם כשהרב מלמד את התלמיד, הוא לא מלמד אותו בצורה מפורשת, אלא כמו שאתם יודעים, אין דורשים במעשה בראשית בשתיים ולא בעריות ביחיד, נכון? אלא אם כן החכם, הוא מבין בדעתו, מוסרים לו ראשי פרקים. זאת אומרת, צריך להבין שעיקר לימוד התורה בכלל, למדתי לכם את זה כבר, בהרבה הקשרים ובהרבה נושאים, שעיקר היכולת ללמוד וללמד תורה, היא נובעת מקשר נשמתי או ממה שקרה השפעה סגולית, הרבה יותר מהשפעה מילולית. זוכרים שאמרנו את זה גם בנושא של נושאים יותר, נקרא לזה, פשטניים מאשר דווקא לימוד ניסטר. אלא עיקר הקבלה היא קבלת העוצמה הנשמתית של מי שאתה לומד ממנה, כן? זה נכון, אני חושב, גם בכל לימוד תורה, לא רק בלימוד קבלה. זאת אומרת, עיקר מה שמשפיע וגורם ללמוד, הוא מה שיש לך יכולת להתקשר באופן נפשי לאדם שלומד ממנו. לכן החסידים כל כך מדגישים את הקשר לצדיק. כן? הקשר לצדיק הוא מעבר לזה שהצדיק הוא חכם ויודע להגיד משלים יפים. עצם המפגש עם אדם שהוא בעל עוצמה, אז הוא משפיע על הנשמה. אז לכן, קבלה דבר שמקבלים מרב, זה הדרך הפשוטה. שהרב גם מלמד באופן פשוט, כן? במובן הפשוט של המילה. אבל עיקר הלימוד הוא מצד הסגולה הנשמתית שלו, מצד מה שאתם הופכים להיות מתחברים, הופכים להיות אדם אחד, הופכים להיות, נקרא לזה, יחידת לימוד אחת, ממילא הרב, אתה מקבל מהרב את העוצמה הנשמתית שלו, כמו שמשה רבינו, הוא סמך ידיו על 70 הזקנים. נכון? הוא אומר, תרגישו לזקנים, תסמוך להם את ידיו. גם היושע הוא סמך את ידיו עליו. מה זה סמך את ידיו? באופן פשוט, זה כמו שסומכים על קורבן. זאת אומרת, שמים את היד על הראש, זה על קורבן שצריך לסמוך אותו, לסמוך עליו לפני שמקריבים אותו. איך זה? ממש סומכים לו את היד על הראש, מחזיקים לו את הראש ולוחצים בכל הכוח. כן, זה נקרא לסמוך. לכן יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם מותר לסמוך בשבת, אם מותר ביום טוב להביא נגיד עולה. כן, צריך לסמוך עליה. אז יש איסור, שבות, לא להישען על בהמה. אז השאלה אם אתה יכול לסמוך ביום טוב או לא. כן, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אבל הנקודה היא כי לסמוך זה ממש להפעיל את כל הכוח. שזה כמובן מבטא את מה שגם באופן רוחני, שאתה סומך על מישהו, סומך על מישהו, זה לא כמו שאומרים, אני סומך עליו בחור טוב. וסומך, זה נקרא סומך, אני צריך לעשות זה בכל הכוח, אני אתעלל בו. כן, אתה מתחבר בכל הכוח, וכמובן הרעיון שאתה מחבר לו את כל הכוחות שלך. כן? אז דבר ראשון, זה שמשה רבינו סומך את ה-70 זקנים, זה הכוונה שהוא מאציל את מכוחו עליהם, זאת אומרת הוא מתחבר עליהם, זה כתוב מפורש בחומש. אז דבר ראשון לומדים קבלה, דרך הפשוטה והברורה, היא ללמוד קבלה מרב, שהוא בעצמו מקובל, והוא קיבל מרבותיו, והוא מחבר אותך, מתקן אותך, מלמד אותך, כמו שרואים במי שקורא, רוצה לקרוא את הקדמת מורה נבוכים, ויראה איך הרמב״ם מתייחס לתלמיד שלו, שיש לו תלמיד רבי יוסף, שהוא אני מניח שזה לא דמיוני, זה באמת היה רבי יוסף כזה, שהוא למעשה הנמען של מורה נבוכים, אליו הוא כותב את הספר, הוא התלמיד שלו, ואליו הוא קורא את הספר, הוא כותב את הספר, ואתה צריך לראות את היחס ביניהם, הוא אומר, כן, אני לימד לך ככה, ועברתי רב, ועשיתי ראשי פרקים, תקראו, שווה לקרוא את ההקדמה של מורה נבוכים, זה לא קשה. יש שם את ההקדמה ואת הפתיחה, ואחרי זה את לא זוכר, צוות זה המאמר. זה לא בעל, קוראים את זה בכמה דקות, זה דבר חביב לראות את זה, בסדר? אז דבר ראשון, מקבלים, לא, זה דבר פשוט באמת, הוא לא מסביר שזה דבר מסובך. רק אומר מה הוא הולך להגיד, אתה מבין? אז דבר ראשון, מקבלים קבלה מרב. זה הדרך הפשוטה בבורה. הדרך השנייה, שהיא לא, במקרה הזה, לא ידועה כל כך, היא שלמעשה מקבלים את הקבלה מהנשמה שלו. כל אחד מעצם נשמתו. הנשמה של כל אדם היא זאת שלמעשה משפיעה עליו את חוכמת השם, את קרא לזה, את אותה סגולה. נשמה. הנשמה בעצמה מלמד את קבלה. אדם מקבל מנשמתו. זה לא צריכה, זה דרך כלל זה קרוב. תכף, מסכים עליהם בעת מובל. אמרתי, החלק הראשון ברוך, קבלה קבלים מרב. החלק השני, אדם מקבל מעצם נשמתו, מקבל. מקבלים קבלה מהנשמה. הנשמה הרי אלוהית יושבת בשמיים אצל הקדוש ברוך הוא, כל הילה גבה הולכת ללמוד תורה, מסכנה רוצה ללמד, רק אתם טמבלים, לא אתם, כן? טמבלים, לא רוצים ללמוד מהנשמה, נשמה כל הערב, כל הילה הולכת ללמדת שם תורה, בטח כמו חרפנים כמוכן, לומדת שם שעות ארוכות של המון תורה. כן? היא באה למטה, נו, מה לומדים היום? שם הולכים לאכול. אז אפשר ללמוד מהנשמה. הנשמה לומדת תורה והיא למעשה מלמדת את האדם. הכוונה באופן מעשי, שאדם יש לו שפיעה פנימית, יש מצב שאדם מתוך עצמו יכול להתחבר לאמת הפנימית של התורה, זה נקרא לקבל. לקבל זה לא רק מרב בשר ודם, אלא לקבל מכל אוצרות התורה שהופיעו במשך כל הדורות, על ידי הנשמה. הנשמה יכולה ללמוד תורה במטיבת הדרכיה, באמת. כן? יודעים שהנשמה בלילה הולכת ללמוד במטיבת הדרכיה, זאת אומרת בבית המדרש ברקיה. שם יש אברהם אבינו ומשה, יש שם רבנים רציניים. לא כמו בעולם שלנו. אז אתה יכול ללמוד עכשיו, תכף נקרא ונראה איך זה עובד הדבר הזה. תבין, עיקר אדם לומד מנשמתו הוא לומד. הנשמה מלמדת אותו תורה. אפשר לקבל מנשמתו. כמובן צריך זהירות פה. כל מיני, אני אמרתי, המופרעים, כל המופרעים, הם מקבלים מנשמתם. כן, אליהו נביא, הם גם, קיצור, ג'וקים יש פה מפה עד הודעה חדשה. אנחנו רואים את האמת עכשיו. זה שאפשר לטעות בזה, וכל המשוגעים עכשיו יכולים להתחיל לדמיין שכן, הם עכשיו יושבים על הגג ועולים, הנה נשמתם קופצת עליהם, כן, ואתה חתול בכלל, אבל לא משנה. אז זה ודאי נכון. אבל אנחנו מדברים עכשיו על האמת, לא איך אנחנו, לא על השאלה איך נזרים ממופרעים. זה לא הנושא עכשיו. אבל על האמת, האמת אדם יכול לקבל מנשמתו. ועיקר מה שאדם לומד תורה זה מנשמתו שהיא זאת שלמעשה מלמדת אותו תורה. יש דבר מופן, נזכרתי עכשיו. לא כתבתי אבל...
מה שאמרו
אבינו שזה כאילו... כן. תן לי רגע, אני צריך לשאול את זה. אני צריך לא לשכוח את זה לשנה הבאה. עכשיו שכחתי מה, כן. זה נקרא מגיד מישרי. יש חבל שאנחנו לא מדיד השיעור הזה אחרי שבועות, כי יש, מי שנה שעברה זוכר, יש דף מקורות שהרב אלי מחלק תמיד לקראת שבועות, שמספר שם, זה מהשלה, אני חושב שהוא הוציא את זה מהשלה, יש סיפור ידוע, הבית יוסף, ואני לא זוכר כמה מהחכמים, הם מספרים איך הם ישבו ולמדו תורה כולל שבועות. ומכיר את זה? זוכר את זה? למדו תורה כולל שבועות, ואז בא גילוי שכינה ואמר להם לעלות לארץ ישראל. פשוט יש שם סיפור שלם יפה. עכשיו, יש ספר שלם של הבית יוסף שנקרא מגיד מישרים. שמעתם על זה פעם? מה זה מגיד מישרים? זה דברים שהוא היה לו מגיד. מגיד, מגיד. מה זה מגיד? אז הוא דמיונר, חושב שמגיד יצור שמן שיודע ויושב מלמד התורה. אבל מגיד זה הנשמה שלו בעצמו, שהיא זאת שלמלמד התורה. אבל מה שיפה בעסק הזה, וזה דבר ש... גם סתם רציתי ללמד אתכם בלי קשר עכשיו לנושא של קבלה, רק לא הסתייע לי במשך השנה, וזה, תשימו לב, מי שיסתכל ותפתח את המגיד מישרים, או מי שיקרא את הסיפור הזה של שבועות, תזכרו, תנסו לזכור אותי, שבועות זה לא עוד הרבה זמן, תנסו לזכור מה שאומר לכם, עד שיקרו את הדף ומקרו את השבועות, תראו, מה הם עושים יושבים וגורסים משניות? זה מה שהוא עושה, בשביל שתחול, יבוא אליו מגיד, הוא תמיד לומד משנה. עכשיו, מה זה לומד משנה? מה, בית יוסף, הוא צריך ללמוד משנה? אני אומר, כיתה ג' פה, בתלמוד תורה, לומדים משנה. הבית יוסף, הוא לומד משנה, שילמד שם שמשמטה, אני יודע, אתם מבינים? זה לא רציני לכאורה, נכון? אבל הוא, דבר ראשון, שהוא לומד משנה, אז מופיע הנשמה, ואז המגיד אומר, אני המשנה מדברת אליך, כן? תמיד אומר, אני המשנה, תמיד בא, אני המשנה שבא לדבר אליכם, כי כידוע, המשנה הזאת היא עוד נשמה, נכון? המשנה הזאת נשמה זה לא במקרה, אני אומר, יש לי, מה שהתכוונתי שרציתי להגיד במשך השנה ולא יצא לי, זה להלהיב אתכם ללימוד משניות. באמת, זה ממש דבר חשוב, לא יצא, זאת אומרת, הרב של המשניות ניסה לקבוע איתי באחת השנה, אחרי זה שכחתי. לא נראה לי להזכיר לו. אבל אני לא יכול להגיד לכם מעצמי, כי אני לא מספיק יודע בעסק הזה, אבל א', ראיתי בכל המקורות האלה, ב', אני חושב שכל מה שאני יודע תורה זה לא שאני לומד משניות. ברצונות אני אומר עכשיו. אין יותר מלמוד משנה, זה מה שאתה ללמוד. זה מה שנושא לך בסוף, פותח את הנשמה, ואז הנשמה משפיעה לך את כל התורה כולה. מי שלא לומד משנה, אל ירחמו. מי שלא לומד משנה, עכשיו אני, ממתי שהתחלתי ללמוד תורה, אני לומד גם דברים אחרים, לומד משניות באופן קבוע. אני עכשיו, מה שאני רוצה לכם סיום, פעם שביעית שש משניות. לומד כל הזמן, לא, זה לא קשה, אני לומד פרק ביום, זה הכל. מרקה אמר שאני לומד פרק ביום משנה, זה ממש לא בעיה. ואני אומר לכם, אי אפשר להוכיח את מה שאני אומר, גם אני לא יכול להוכיח את עצמי, אבל אני בטוח שכל מה שאני יודע בתורה זה זכות שאני לומד משניות. אין דבר כזה יום שאני לומד לפחות פרק משנה, לפעמים אני לומד יותר. עכשיו, מצאתי תנא דמסיילי, שאני רואה שכל המגיד מישרים וכל אלה בסוף, הוא רוצה שיבוא לו המגיד, נתחיל לגרוס משניות במגיד, סימן כמה שמלן, צריך לבד משנה. אז זה מה שאני בא להגיד, שהמשנה, לא במקרה אומרים משנה אותיות נשמה, זה הנשמה. אדם לומד משנה, הוא מתחבר לשורש נשמתו. ממילא הנשמה שלו מתחילה להשפיע עליו, כמו שצריך. אז מלמדים, לומדים תורה, אמרנו, הדרך השנייה ללמוד תורה, זה על ידי גילוי נשמה. שזה התחברות אל אותה אמת פנימית, שהיא למעשה, אפשר לקרוא את זה תודעה, כמו שהרב קלנר תמיד אומר, תודעה קולקטיבית. מכירים את המושג הזה שלו? תודעה קולקטיבית. יש פה משהו שהוא תודעה כללית של כלל ישראל. ואתה מתחבר על זה, דרך זה שמחבר לשורש נשמתך, שכמו שתלמדנו כבר בשיעורים הקודמים, זה הנקודה הכללית שבכל פרט, נכון? איך זה יקרה בפועל? תלמד משנה, תדע. אני אקריא לך את זה עכשיו תכף בפסקה. בסדר, בפועל יש השגה פנימית שהיא נובעת ממה שהאדם יודע מקשיב, הוא מתחיל להבין דברים פשוט. איך זה קורה? אתה פשוט מתחיל להבין פתאום. זה ככה זה קורה. נכון. עכשיו בואו נקרא פסקה לעניין הזה. גילוי אליהו. טוב, קודם נקרא את פסקה 15. בואו נקרא עכשיו לאט לאט הפסקאות, נסביר מה זה גילוי אליהו, מה זה... אנחנו קודם נקרא את 15, בסדר? 15 זה כמה שאני זוכר מהקדמת עץ החיים. כן, זה פסקה מעץ החיים, תרשמו. עץ החיים זה ספר של חיים ויטל, שהוא כתב, הוא למעשה כתב את תורת הארי. זה הקדמה של עץ החיים, זה ההתחלה של עץ החיים, בסדר? נקרא לאט, בסדר? והנה הן בכל דור ודור שלא נמצאו בו אנשים יחידי סגולה ששרתה להם רוח הקודש והיה ליאון אביזה נגלה להם למדת סתרי החוכמה הזאת. כמובן אנחנו עוד מעט נראה, רואים? 15, עוד מעט אנחנו נראה מה זה נקרא שנגלה אליהם אליהו נביא, לא כמו הזקנה מבי שען שבא אל אליהו נביא עם גלימה לבנה וזקן ארוך. כן, כמו שתמיד הזכרתי זקן ארוך, זה פשוט קראתי כמה שנים, קראתי את דיה איזה זקנה מבי שען ראתה את אליהו נביא, אתם יודעים? זה לא הזקנה מבי שען, אלא מה זה גילוי אליהו אנחנו נקרא תכף בהמשך, נקרא פסקה שאומרת מה זה גילוי אליהו. בכל מקרה זה נקרא שאליהו נביא מלמדם. אני אשביר רבה נקודה, איזה שם, סליחה? סליחה?
קשור לאיך לומדים קבלה?
כן. אמרתי, דבר ראשון, ללמוד קבלה, צריך להבין למה קוראים לזה קבלה. שזה אומר כי אתה צריך לקבל, נכון? אתה לא יכול להמציא, זה לא גמרא. עכשיו, אתה יכול לקבל משתי אפשרות, או מרב, אבל רבנים לצערנו אין, כמעט שאין, אף אחד לא, בוא נגיד, אחד מאלף. אבל יש את הנשמה שהיא תמיד נמצאת איתך, ואתה יכול לקבל מהנשמה, זה החידוש פה. זה גילוי אליהו, שאתה מקבל מהנשמה, מבין? הלאה, בוא נמשיך. טוב, יש מדרגות, זאת אומרת, יש אחד שזה גילוי, אני יודע, סתם, לא... טוב, הלאה. והיה לי נבין בגלל המלמד בספרי החוכמה הזאת, שקט. כמו שנמצא כתוב בספרי המקובלים, שקט. גם פעל ספר הגנה כתב פרשת נשוא, פרשת ברכת כהנים, וזה לשונו. והפירוש האחד הוא דעת החסיד רבנו יצחק בן הרב זל, שהיה גילוי לאליהו זל, כי נגלה להרייבד, ולימד לו חוכמת הקבלה, והוא מסע להרייבד בנו. וגם נגלה לו והוא נמסרה לבנו הרבי יצחק סגי נאור שלא ראה מעולם, וגם לא נגלה והוא מסרה לבית תלמידיו רבי עזרא שפירש שיר השירים וכו'. בקיצור, מה שלמדנו בפסקה הזאת, זה יש לנו עוד פסקה שהיא קופצת הצידה ונקרא את זה. אז הרעיון הוא שאפשר ללמוד מפי אליהו נביא. מה זה גילוי אליהו? אנחנו נראה בהמשך. אבל תבינו, זה לא חייב להיות דווקא גילוי אליהו, זה יכול להיות... לא, אליהו זה רק סוג אחד של גילוי שנראה תכף בהמשך. פסקה, מה זה הכוונה גילוי אליהו? אבל הכוונה שהאנשים האלה שמדובר פה, כל הסדר פה של חכמי הקבלה, הם עוד לפני הרמב"ן, כל הרשימה שנותן זה עוד לפני הרמב"ן. כן, אז הם, מאיפה הם קיבלו? הרי כבר ירמיהו נביא מת, וגם ברוך בן נריה מת, ומי ילמד אותם תשובה? נשמה שלהם לימדה אותם. נשמה זה נקרא שהופיע אליהם אליהו ולימד אותם תורה. וזה יסוד כל הקבלה המודרנית, אפשר להגיד, זה אותם אנשים שהיה להם גילו אליהו, והם העבירו לילדים, לבנים שלהם, וגם להם יגילו אליהו, והם יגילו לתלמידים שלהם, ולגלל יגילו אליהו וכו'. עכשיו בוא נקרא בצד שמאל. והנה היום מביא חידות נפלאות ממדויים, כי בכל דור ודור יפדיע חסדו איתנו אל השם, ואין לנו על ידי השרידים אשר השם קורא בכל דור ודור, נזכר גם דורי נזו אלו הרי שאני יכול לא שביט גואל מישראל ויקנה לארצו ויחמול על המון, זה לא מה שקורא לזה מהר, כי זה רק חיורים. וישלחנו עיר וקדיש מן שמיה, כוונה מלאך, נחית, הרב הגדול האלוהי חסיד מורי ורבי, כמו הרר יצחק לורי אשכנזי זלעלה עלה, זה כמובן הארי, כן? זה רבו של רב חיים ויטל, שהוא כתב את עשר חיים. מלא תורה כרימון, מקרא ומשנה בתלמוד, פלפול, מדרשות הגדול, מסע בראשית, מסע ברכבה, בקי וכו' וכו'. בואו נצטרך טיפה קדימה ונראה, בואו נראה איזה קשור. וכל זה השיג, רואים בצד שמאל? בצד שמאל בחמש שורות מלמעלה. עכשיו אני קורא לאט. עכשיו, עד כאן זה היה תשבחות, כמה ארי גדול. בסדר? עכשיו בואו נקרא. וכל זה השיג לא על ידי שימוש קבלות מעשיות חס וחלק, איסור גדול יש בשימושם. אמנם כל זה היה מעצמו על ידי חסידותו ופרישותו אחרי התעסקו ימים ורבים בשפתים חדשים גם ישנים בחוכמה הזאת, ועליהם הוסיף חסידות ופרישות ותאריו קדושה יביאתו לידי אליהו נביא, שהיה נגלה עליו תמיד לדבר עם אופה אל פה ולמדוז את החוכמה, כמו שהראה לראי בית זל כנל בשם הרקנתי. זה מה שקראנו מצד ימין, זה מה שקרה לראי בית זל, שזה הרבה דורות קודם. אז זה גם היה אצל הארי הקדוש. ממי הוא למד קבלה הארי הקדוש? זאת השאלה. הרי לא היה לו רב בכלל, למד מאליהו נביא. תראה גם מה זה מאוד מאליהו נביא. ואף אם פסקה רוח הקודש על ידי אליהו זה לא פסקה. כמו שבא פסוק נביאים, על פי דבורה ישיה נביאה, תנא דבי אליהו וכו'. יש פה משהו מתנא דבי אליהו. עכשיו תראו, הארי זל, מה הוא עשה כל החיים? אתם מבינים? מה הוא למד? איפה הוא היה? הוא היה במצרים. עד שהוא הגיע, הוא היה רק כמה שנים בצפת. הוא היה במצרים. הוא ישב, זה עוד פעם, זה תולדות חייו, כן? הוא ישב על שפת הנילוס, ופרנס, אני לא יודע, חותנו, משהו כזה. עכשיו הוא לומד תורה כל היום שם, והיו דואגים פעם ושלוש פעמים ביום, היו באים הפועלים של חותנו לעשות לו מניין שיהיה לו מה להתראה, יושב ולומד תורה. מה למד שם? לא למד ניסטר, אולי גם ניסטר. מה למד? הוא כתב את השיטה מקובצת, הוא עזר לכתוב את השיטה מקובצת, אתם יודעים? שיטה מקובצת, שמעתם? כן, אז הארי הוא בן קוצר, זאת אומרת, הוא עזר בשיטה מקובצת, זה מה שהוא למד שיטה מקובצת. הוא כתב את השיטה מקובצת, לא לבד, כן, הוא לא בעל הספר, אבל הוא עזר לכתוב את השיטה מקובצת. כן, למד ניגלה, מה שנקרא, למד תורה, למד גמרא, למד משנה, למד מקרא, זאת אומרת, זה לא שהוא ישב ולמד רק ניסטר כל היום, הוא היה גדול בכל מקצועות התורה. אבל כיוון שהוא הלך וגדל בתורה, כמו שהוא אומר, מתארתו וחסידותו ופרישותו, הוא עסק בתורה, אז לאט לאט היה לו גם גילוי נשמע. ואז בא אליהו הנביא, לימד אותו קבלה. הוא לא הלך לבית ספר לקבלה, ולא למד אצל אף אחד, הוא למד אצל הנשמה שלו. הנקודה היא שאדם יכול לקבל משורש נשמתו. זה נקרא גילוי אליהו. עכשיו, זה לא קורא גילוי אליהו, תכף נראה למה דווקא אומרים אליהו. אבל כל מה שאדם שופע עליו משורש נשמתו מצד הצד הכללי של עם ישראל הולך ומתחבר לנשמה הפרטית הזאת, ומאלה זה מגלה לו סתרי תורה, והוא הופך להיות אריה הקדוש.
זה היה לפני עוד אליהו?
לא הבנתי.
לפני אליהו זה היה?
לפני אליהו למד תורה. ומתוך כל עוצמת הלימוד תורה שלו, אז מבנה
לי. לא, זה לא ארי. אני מדבר, גם לפני אליהו הנביא אז גילוי.
לפני אליהו נביא הגילוי משה. לא יודע, סתם אני אומר. תבין שגילוי אליהו, אליהו, פנחס אליהו, אתה יודע? אז אני אומר, אליהו זה מושג, זה נכון שגם אליהו הנביא, הוא מבטא את המושג הזה בצורה יותר עליונה. אתה תכף תברר מה זה גילוי אליהו, ותבין שגם לפני אליהו הגילוי אליהו. בסדר? אבל אז לא צריכים לזה כך, כי אז הייתה נבואה. כשיש נבואה, אז כל מה שדיברנו עכשיו הוא קורה באופן טבעי, כי אתה לא יודע שאדם נפגש עם נביא, ממילא הוא מעציר לנו מרוחו, ממילא הוא מתחבר לכל הרוחניות הזאת. פה מדובר על מצב שאין נבואה, ממילא צריך אדם לשאול בשורש נשמתו יותר בקושי, כן.
רב יכול להסביר את המשפט שממש שורש נשמתו מהצד הכללי?
כן, כבר הסברתי, הזכרתי שהנשמה זה הצד הכללי שבאדם. נכון? הצד הכללי שבפרט. זוכר את זה שלמדנו אחר השנה?
מה?
לא היית?
מה?
אז הסברנו שהנשמה זה הצד הכללי שבפרט, או הצד הפרטי שבכלל, לא נעריך בזה עכשיו, כי כבר דיברנו על זה המון פעמים. אז למעשה הנשמה היא הנקודה שבה הפרט מתחבר אל הכלל. וכיוון שהתורה היא של הכלל, כיוון שהוא מתחבר לשורש נשמתו, או במה שהוא לומד תורה, לומד משנה, הופך להיות צדיק וחסיד וישר כמו שראינו על הארי, אז עם אלה הוא הופך להיות צינור של כל כלל ישראל להשפיע את התורה לעולם. עם אלה הוא מבין. בסדר? הלאה. טוב, אז עכשיו ראינו שחכמי ישראל הגדולים הם למדו מאליהו נביא, לא רוצה לרב שלהם. יש להם גם רבנים, אבל הוא לא למד מהרב. כשהארי בא לצפת, לא הכירו אותו. אני לא יודע, לפחות לא הכירו אותו טוב, כן? הוא ישב ולמד שם, לאט לאט גילו שהוא אחד, הרמק היה לפניו שם. הוא היה כאילו המקובל הגדול. טוב, בוא נעקור עכשיו כדף ונראה מה זה גילוי אליהו. קודם נקרא ב-18 ואחרי זה נחזור ל-16. ישותכם. טוב, פסקה 18. פה אני קורא רק בקיצור, אין פה יותר מדי מה להסביר. עוברים ל-18. כן, הקדמת תיקוני זוהר, יש שם ביאור הגר"א. אני קודם קורא בפנים, ואחרי זה אני קורא את פירוש הגר"א.
מה זה תיקוני זוהר?
תיקוני זוהר זה ספר. לא, תיקוני זוהר.
על הזוהר?
לא. זה לא תיקוני זוהר, זה 70 פנים לפרש את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 70 פירושים לפסוק בראשית... סליחה? לא, למדנו אני חושב מהרמחה, לא? לא למדנו מהרמחה, יש... כן,
למדנו חובה
עשרה, עשרה, עשרה. כן. טוב, שינים בנים לא ראית את הפריש רבי שמרחם, אני לא ראשי בסדרו ראיתה. והמשכילים יזירו בזור הרקיעה, המשכילים הם רבי שמעון וחבריה, יזירו וכו', לא משנה, בוא נגיד לנקודה שלנו. רשותה, אני רואה, אני קורא מלאט מהמילה רשותה. רשותה התייהיב לון, כלומר לכל המשכילים, ואליהו עם הון, ולכל נשמתים דמטיבן, לנחת הביניים. כן? הרי נתנו רשות, לא יודע מי זה להון, אבל לאליהו איתם, ולכל הנשמות, לרדת ביניהם. כל הנשמות שמלמדות במטיבת הדרקיה, אז רבי שמעון בר יוחאי והתלמידים אמרו, הורידו אותם אליהם. כן? ולכל מלאכיה, בהתקסיה ובאורך שכל. אז הם הביאו את אליהו נביא, את כל הנשמות ואת המלאכים, בהתקסיה ובאורך שכל. התקסיה זה בצורה מכוסה ובאורך שכל. מה הכוונה? עכשיו יסביר לנו הגר"א מה הכוונה אם במקרה מישהו טועה. רוצה לומר, רואים מצד ימין למעלה, שלא ראו אותם בחוש אלא בהשגה. כן? אלא בהשגתם. שלא ראו אותם בחוש אלא בהשגתם. אז פה יש בניין אב לכל המקורות שכתוב שבא אליהו, באו מלאכים, באו נשמות, התעברו בו נשמות. כל הדברים האלה שמי שלא מבין תופס את זה בגשמיות, חושב שבאו אליהו נביא ולמד עם, אני יודע מה, עם הרבי בחדר, אז הכוונה שעכשיו ישבו שניהם ואכלו שם ארוחת צהריים, אלא הכוונה הכל בהשגתם, לא בחוש, זה מה שמסביר, בהתקסיה ובאורך שכל. הכל באורך שכל, זה דרך שכל הכל בא, זה הכל דרך ההשגה באליהו. אליהו זה צורה של תפיסת עולם, מבינים את הנקודה? זה לא פשוט פיזי שיורד, נכון? זה ודאי שזה נשמת אליהו בעצמו, זה לא חולה כזה שמאליהו נביא. אבל זה לא שמישהו עכשיו נפגש עם אליהו פיזית, אלא זה מה שמסביר, זה לא בחוש אלא בהשגתם, הכל בשכל, זה נקרא בהתקשר באורך שכל. זה תדעו בניין אב לכל המקומות שהופיעו נשמות, מלאכים וכו', זה תמיד בשכל. כן, מה רצית להגיד?
כל הדברים האלה שהשם הסילו בעצמם, הנושאים האלה בעצמם הרי הם לא בנים, הם בניסטר, נכון?
כל הדברים האלה עצמם, הם משיגים את זה, זה דברים שבשביל להבין מאיפה מגיעים, יכולים כבר להבין את חלק מהמסך.
כן, ברור שבן אדם, אמרנו, עכשיו אנחנו בשאלה ממי מקבלים, לא איך עושים את זה, נכון? אחרי שנגמור להבין ממי מקבלים, אז נראה איך לומדים קבלה ממש. בסדר? כן, מה? לא רואה את הקשר עם כל הכבוד. זאת אומרת, ליל הסדר זה יום יום טהור וקדוש במיוחד. אם אתה, מי ש... שם זה לא אליהו, זאת אומרת, גם אליהו באמת בא לשם, אבל אני חושב שהוא בא, הוא לא בא לשם מצד מה שהוא בא לרבי שמעון בר יוחאי, אלא הנקודה היא, זוכרים שלמדנו בשיעור על פסח שיציאת מצרים זה משהו שמתחיל אינסוף בעבר וממשיך אחרי מות המשיח, זוכרים את זה? וקראנו שם משפט שאומר משה ואליהו גואלים אלה גאולה אחת, זוכר? לא זוכר, לא היית בשיעור בטח, אתה לא זוכר. טוב, למדנו שם משפט שאומר משה ואליהו, למדנו פסקה מהרב שאומרת משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת. אז לזה הסיבה שפותחים כיסא של אליהו, כוס של אליהו, ופותחים את הדלת באל הסדר, כי בזה אנחנו מחברים את יציאת מצרים של משה אל הגאולה של אליהו. לכן זה כוס חמישית, שלמעשה כוס יש ארבע לשונות של גאולה, וכוס חמישית זה נגד גאולה עתידה. זה ההקשר הענייני, זה לא קשור למה אתם עודים פה עכשיו, לפי מיטב זה נקיר תלושה. טוב, מה שלמדנו עד עכשיו, כן?
אז הכוונה היא שהגיע לפעמים שמסביר שאדם שלומד הרבה נגיד וזה מבין את ה... מגיע את גילוי נשמה.
נכון, ובכן צריך ללמוד גם ליסטור.
בעצם גילוי נשמה זה אומר שאני אגלה לך אליהו?
זה אומר שיש יכולת עכשיו שיגלה לך אליהו. תלוי מה זה הצד של אליהו. בוא נמשיך טיפה קדימה, אז יהיה יותר קל. אליהו נביא, כן.
לא, אבל אם זה לא צד כזה, אז...
חבר'ה, בוא נמשיך טיפה ואז יהיה יותר ברור. בוא נמשיך טיפה ואז אולי יהיה יותר ברור, בסדר? חבר'ה, בוא נמשיך טיפה, אולי זה יותר ברור. מה שלמדנו בפסקה הזאת זה רק דבר אחד, והוא שמה שירדו ביניהם אליהו וכל הנשמות וכל המלאכים, זה מסביר לך הגרא שכתוב בהתקס ובורך שכל, הכוונה לא בחוש אלא בהשגתם, שאף אחד לא יחשוב שבאמת אליהו נביא מופיע פיזית. עכשיו בוא נעבור דף אחורה, נראה מה הרב מסביר מה זה גילוי אליהו. אליהו, אני אומר את קודם במילים שלי, זה מלאך הברית, כן? זה, בסופו של דבר, זה השכל הטהור. זה האמת הטהורה, שהיא לא מתבטלת בפני שום חיסרון. זה הגדרת המושג אליהו. זה האמת הטהורה שלא מתבטלת בפני שום חיסרון. זה השלמות השכלית. עכשיו בוא נקרא איך מסביר את זה הרב. מה זה גילוי אליהו? אליהו, רואים 16, בפני שהוא כולל את הקדושה של עולם העשייה, כי הוא סופג ברוחו את כל הנטיות, מה כתוב כאן? שדרושות? הדרושות כנראה. לשכלולו של עולם זה, עד כדי הכשרתו להרמוניה השלמה, ללמוד של למעלה. וכשם שבתחילה לפני התבשמותו הכיר יותר מכל את עומק הקיר בזרום שבעולם שפן זה שקוע בתוכו, מתנחה כנה באש הלבת לבד רוח תואה, פנחס אליהו כידוע, כן? אליהו ופנחס זה אותו אדם, זה אותה מציאות. והמחזיקים הוא כן יקיר אחר בשמות כל ניצוץ הקודש בעולם הזה לאותו ברוח שלום להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. בוא נסביר מה כתוב כאן. אליהו הוא למעשה כולל את הקדושה של עולם העשייה. עולם העשייה, זוכרים שלמדנו בשיעור על התפילה, אז זה מצד אחד המציאות היותר פשוטה, יותר נמוכה, נכון? אז מצד אחד יש בה גם את כל החסרונות, ולכן פנחס הוא מקנה לכל השפלות שבעולם. פנחס הוא אליהו, הוא מקנה, הוא זה שמקנה, כלומר זה שדואג לבער בעין מן העולם את המציאות השפלה של עולם הזה, נכון? זאת אומרת, הוא זה שמקנה בפני העבירה של זנות של פה, הוא יותר מקנה מכולם, כי הוא מרגיש יותר מכולם את החיסרון שבעולם הזה, בעולם שלנו. אבל למה הוא מרגיש יותר מכולם את החיסרון של העולם שלנו? כי הוא זה שעניינו להוציא מהעולם שלנו את הקדושה היותר עליונה שלו. זאת אומרת, לעתיד לבוא שהכל יהיה שלם, שיבוא אליהו הנביא שם אחרי ליל הסדר, כן? שהגאולה של משה תופיע בשלמותה בגילוי אליהו, כלומר בימות המשיח, שאליהו הוא זה שמשיב לב בנים על אבותם, הוא זה שמנסה מביא את הגאולה. למה? כי כמו שהוא יכול לראות את הנקודה החסרה שאפילו בצד היותר קטן שבעולם הזה, זה מפני שהתפקיד שלו להעלות את הקדושה של העולם הזה למדרגה העליונה שלו. זאת אומרת, התפקיד שלו זה שהעולם הזה יהיה קדוש בו אפילו בכלל. ולכן זה מתחיל בזה שהוא מבאר מעולם הזה אפילו את החיסרון יותר קטן. זאת אומרת, הוא קנאי, למה הוא קנאי? הוא לא יכול לראות פה שום חיסרון. יש מי שמסוגל לסבול חיסרון בעולם. זאת אומרת, טוב, אנחנו, יש לנו את עולם הקדושה, שם הכל קדוש. בעולם הזה מה לעשות? יש דברים לא תאורים. אפשר לסבול את זה באופן פשוט. בסדר, אז לא נורא. אז יש אנשים גסים ורעים. אני לא כזה, אתה לא כזה, אתה אדם צדיק, יש לנו מתורה כל היום. מצוין, יש כוח. לא מפריע לך כל כך שיש אנשים רעים בעולם. אז יש אנשים רעים, מה לעשות? אני צריך להתחבר עם כל הרשעים. נכון, אבל אליהו לא מסוגל לסבול את האנשים הרעים, אפילו שנמצאים באיזה מקום הכי רחוק. כי הוא, התפקיד שלו, לחבר את כל המציאות אל השלמות שלה. אז לכן, זה מתחיל בזה שהוא מקנה, כלומר, הוא דואג לבאר את הרוע מכל נקודה במציאות, כי התפקיד שלו ללכת ולחבר את הקדושה מכל המציאות. אז זה מה שאני מסביר פה, שהתפקיד של אליהו זה להעלות את כל ניצוץ הקודש שבעולם. לכן כל הגילויים קוראים להם גילוי אליהו דווקא. למה גילוי אליהו? למה שרבינו חסר לו משהו? חסר עוד צדיקים ונביאים בעם ישראל. אליהו הוא למעשה הנקודה שלו זה לגלות איך בכל פינה במציאות יש נקודת קדושה. ולכן זה מתאים דווקא לניסטר. כי זה התפקיד של הניסטר אמרנו, לגלות איך רצון השם מופיע בסוף בכל המציאות. זוכרים? מזה התחלנו. שאיך לראות את סדר העולם, איך השם הוא מופיע את העולם, זה היה החלק הראשון, החלק השני איך זה מופיע בתורה והמצוות, והחלק השני איך הכל אחדות אחת. ובסוף, התפקיד של אליהו זה בדיוק הנקודה הזאת, להראות פה בשכל, כן, על ידי השכל, על ידי הבנה, על ידי השגה, כמו שאמר הגרפו, הכל בדרך שכל. הנקודה שלו זה להראות איך כל המציאות כולה היא כולה קדושה, כולה קשורה אל הקודש. ולכן מי שיכול לגלות את זה קוראים לזה גילוי אליהו, שאדם עכשיו מתעלה בקדושה הפנימית שלו מצד נשמתו, והוא מגלה איך עוד ועוד ועוד חלקים במציאות התחתונה הם באמת שייכים אל הקדושה והם אחדותיים ואין מעשה ביטוי של התורה והמצוות. זה נקרא גילוי אליהו, מבינים? מבינים למה דווקא זה נקרא גילוי אליהו? כי זה התפקיד של אליהו בעולם, לגלות איך כל המציאות כולה היא קשורה אל הקודש. מבינים או לא? אז לכן, כל הזמן שאנחנו קוראים שלהרי הקדוש דווקא הגילו אליהו, ולהרי ודאי הגילו אליהו, קוראים הגילו אליהו. למה דווקא אליהו? אני אומר, חסר צדיקים. כי זה נקרא אליהו. אליהו זה לחבר את הכל אל הקודש. זה אמרנו דווקא של הניסטר. זה הניסטר. זה לימוד קבלה, לחבר את הכל אל הקודש. אז למעשה מה שלמדנו עד עכשיו, זה ממי מקבלים. אמרנו, מקבלים אחד מרב, שתיים מהנשמה בעצמה, הנשמה שמתעלה. על ידי לימוד תורה, על ידי, כמו שכתב כאן, על ידי חסידות, על ידי עבודה קשה, אז לאט לאט הנשמה מגיעה למצב שהיא מתחילה להיות יותר מחוברת על המציאות הכללית, ומילא הנשמה מושפעת בעצמה מהכלליות של העולם, והאדם מקבל משורש נשמתו. כמו שראינו בדיוק בכל המקורות האלה, שגם הרי הקדוש וגם הרי בן, כולם כאילו משורש נשמתם, שזה נקרא גילוי אליהו בסופו של דבר. בסדר? שאלות. סליחה? איך מה?
איזה זה?
זה אורות הקודש. טוב, דרך הקודש זה אורות הקודש. זה הרב קוק, מה יכול להיות? בסדר, זה דרך אורות הקודש, כן. מה?
אז אנחנו אומרים שפנחס עליון צריכים להגיד שמבטאים את אותם
אחוז, או שפנחס של 500? יש, בגמרא כתוב שהוא חי 400 שנה. אבל זה לא נפקא מינה, זה התשובה. חי 400 שנה, מצוין, לא חי 400 שנה, וזה אותה נשמה, מה זה משנה? הרי יש בכלל בעיה עם אליהו, זאת אומרת, הרי שואלים איך הוא בכלל אליהו אם אני לא טועה הוא משבט גד, אז אם הוא פנחס אז הוא כהן, אז מה זה, איך זה יכול להיות? כן, יש קושיות על הפשט, יש קושיות, אבל זה לא נפקא מינה, כי זה לא, כן.
יש קשר לכל זה לבין המקרה של אליהו הנביא שעלה לשמיים.
כן, כן.
כי אמרו שהרב קוק אומר, גם בין אייל עוד, שאליהו זה
נמוד שמקשר, נכון, זה מתאימות, נכון, נכון, כי הוא לכן הוא כותב כאן, הוא כולל את הקדושות של עולם העשייה, של עולם העשייה דווקא,
יש איזה קשר שהוא לא מת,
כן, 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 נראה לי ממש קשור, כי הוא כל כך שייך לקדושה של המציאות הזאת שגם המציאות הזאת הוא לא חסר כלום.
עכשיו זה מה עכשיו גילוי נשמתי, איך אדם מגיע לגילוי נשמתי? מה
אני אגיד לך, תראה, לא למדנו איזה עוד, אבל אני אסביר לך. אנחנו תכף נגיד את זה בהמשך, אולי נגיד את זה בהמשך, אבל הרעיון הוא, זה מישהו למד בסדרת ישרים פה, אז הוא זוכר שבסוף המדרגות יש מה שנקרא מדרגת הקדושה. והרמח"ל מסביר שמדרגת הקדושה תחילתה עבודה וסופה מתנה. זה לא מה שאתה יכול להביא בכוח. אתה עושה את ההכנה, הקדוש ברוך הוא רוצה טוב, לא רוצה לא טוב, נכון? אז גם גילו נשמה זה אותו דבר, כך אני מבין. זאת אומרת, כמו הרי הקדוש ישב והכין את עצמו, זאת אומרת, למד תורה והתקדש, אחרי זה, שהיה לו גילו שם, שיודע שהיה לו גילו נשמה.
מה אתה מקבל השגות שכליות שאתה
מבין? כן, אתה פשוט יודע, וזהו, אתה מבין? זה מאוד פשוט. טוב, אז עד כאן הסברנו ממי מקבלים. נו, שאלה אחרונה. ולמה דווקא אליהו הסברתי? כי הוא מחבר את כל המציאות אפילו יותר נמוכה אל השם. לכן כל גילוי שיודע לחבר את האחדות פה הוא נקרא גילוי אליהו.
אני חושב שלימוד אמונה זה גילוי אליהו.
נכון, זה ברור. אז הוא כבר זוכר בשיעור הקודם שכל מה שאני לומד אמונה זה קבלה.
כל אחד פה זה גילוי
אליהו. תלוי במדרגות, תלוי במדרגה, נכון. ודאי שבמדה מסוימת זה גילוי אליהו, נכון. רק אני חושב, זה כמו כל לימוד תורה הוא כזה, זאת אומרת, יש מדרגות בזה, אבל באופן כללי, אתה צודק, נכון. כמו שאמרנו, שכל מה שלומדים פה את המהר"ל, המהר"ל זה אין קבלה יותר מהמהר"ל, תגיד, כולם פה מקובלים אלוהים, נכון?
אז למה זה נקרא דווקא
אליהו? זה מה שהסברתי חמוד עכשיו במשך רבע שעה רצוף, אני מוכן להסביר את זה עוד פעם. נקרא דווקא אליהו, כי אליהו הוא זה שמחבר, כמו שהרב כותב, את קדושת עולם העשייה אל המציאות הכללית. זאת אומרת שכל הפרטים הם קדושים, שזה התפקיד לגלות האחדות בהכל, זוכר? הוא שום גם את זה. גילוי אליהו. טוב, ממשיכים. יאללה. חבר'ה, הלאה. טוב, אז אם ככה, שקט. חבר'ה, שקט. די. חבר'ה, שקט. טוב. עכשיו הגענו לשאלה כמעט האחרונה, וזה איך לומדים קבלה בתכלס. זאת אומרת, מה עושים בתכלס? כמובן, אנחנו צריכים ללמוד תורה. למעשה, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. די, שקט. אחד זה שתיים, ושתיים זה אחד. טוב, חבר'ה, יאללה, אתם עייפים? לא נורא. יש לנו עוד בערך חצי שעה, אני רוצה לגמור את הנושא הזה היום. אני חושב שאתה חלק האחרון נפלט לבין. טוב, אז למעשה, איך לומדים קבלה באמת? דבר ראשון, כמו שמזכרנו, יש בעיה שכלית ובעיה מוסרית, נכון? את הבעיה השכלית למעשה פותרים בשתי רמות. רמה ראשונה, בזה שקודם צריך ללמוד את כל האמונה הקלאסית, מה שנקרא. זאת אומרת, לא שייך שעדיין ללמוד קבלה לפני שהוא למד את המהר"ל ואת הרב קוק ואת הכוזרי ואת מורה נבוכים ורמח"ל. זאת אומרת, זה שילמד תורה. זאת אומרת, זה הבסיס. כי עיקר הנקודה בזה זה שאדם לומד לא להגשים. עיקר החינוך שצריך, לא עיקר החינוך, עיקר זה הכנה הנפשית והשכלית. עיקר הכנה השכלית שצריך כדי שיהיה לאדם גילוי אליהו אמיתי, שהשורש שמצא לשפוע לו, זה משהו שלא יגשים. וזה ללמוד פשוט תורה, זאת אומרת, ללמוד תורה בכל מה שרואים בה בכל הספרים. כן? אז דבר ראשון, צריך ללמוד באופן פשוט את כל הדברים הפשוטים, שעיקר הנקודה שמעבר לאינפורמציה זה ללמוד לא להגשים. אני חושב שאין גדול מהמהר"ל בנושא הזה. מי שלומד מהר"ל, החינוך שלו כל הזמן וכל הזמן, זה כל הגדה שהוא מסביר לך, כל פסוק שהוא מסביר לך, הוא מסביר תמיד את הנקודה הרוחנית בזה. איך זה לא הגשמה, אלא רוחנית. הקדוש ברוך הוא נח תפילין, הוא מסביר לך מה זה. הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה, מתפלל, הוא מסביר לך מה זה. אתה מסביר לך לא להגשים. אז זה תפיסת עולם שאדם צריך לקבל דבר ראשון של ללמוד לא להגשים. החלק השני זה יותר קשה, וזה תקראו, בוא נפתח פה פסקה 21, כתוב רזים צריכים להיות מוסברים ובנים על ידי רזים דווקא, ולא על ידי דברים גלויים. וזה השיטה הטבעית של גילוי האמיתיות שהוא נעלה בערך שיטת התרגום של בגירת התרדמה. דווקא הנעלם בנעלם מתבהרים, וריבוי סעיפי התעלומה, כל אחד מאיר על חברו ותעלומה יצא אור. יש חלק א' וחלק ב'. חלק א' פשוט ללמוד תורה. חלק ב', אומר הרב, רזים לומדים ברזים. זאת אומרת, תתחיל ללמוד ניסטר, אז תבין. מבינים? מילים פשוטות. מה הבעיה של אנשים שמתחילים ללמוד קבלה? אחרי שנגיד למדו את המהר"ל והכל. לא מבינים אפילו מה שכתוב שם. בצדק לא מבינים, כי אי אפשר להבין מה כתוב. זה הכל סמלים, כמו שאמרנו. זה שפה סודית. זה שפה משלית. אף אחד לא מבין מה כתוב. אז הנקודה שהרב מסביר לך זה, אל תתייאש מזה. כי זה כמו הרבה, כמו שאני אומר, אמנם הרב לא לוקח דוגמה כל כך עלובה, אבל אני תמיד אומר, לומדים אנגלית באנגלית. נכון, אז אם לומדים אנגלית באנגלית, אז איך מתחילים? נכון, מתחילים. זאת אומרת, לאט לאט הדברים מתחברים בראש. אותו דבר, זה מה שהרב מסביר, שרזים צריכים להיות מוסברים על ידי רזים דווקא. והסיבה היא, כי המושגים האלה מטפלים במושגים שאי אפשר לדבר עליהם. מבינים את הנקודה? עוד פעם. אם היינו רוצים לדבר על מושגים פשוטים וברורים ואינטואיטיביים, אז באמת, מה אתה מדבר במוח? תגיד וזהו, נכון. אבל כיוון שאתה הולך פה להבין מושגים שהם מושגים שאי אפשר לדבר עליהם, כי הם מושגים רוחניים, מושגים שכליים, אתם מבינים? זה מושגים, זה כמו להסביר לך עכשיו למה בעולם עם שמונה מימדים, אז קשה למצוא את הצלע של המימד השישי. אתם מבינים? קובייה עם שמונה מימדים. זה דבר שאפשר, קשה לדבר עליו, נכון? זה דבר מושג מופשט. אז עכשיו, לכן, רזים לומדים ברזים. אז הנקודה שהרב מסביר לך זה שאל תפחד. אם אתה באמת רוצה להבין משהו בחיים, אז דבר שהוא בסדר, אני אומר, יש הכנה, הכנה זה ללמוד תורה, ללמוד משנה, ללמוד גמרא, ללמוד תמרא, ללמוד רב קוק, אבל אחרי זה תתחיל ללמוד תורה, פשוט תלמד, ואל תפחד, ולאט לאט הדברים יתחילו לחבר לך בראש. כי רזים לומדים ברזים, זה החידוש פה, מבינים את הצד השכלי? בסדר? יפה, הלאה, זה החלק השכלי. החלק, פתרון הבעיה המוסרית, איך אנחנו פותרים את הבעיה המוסרית? אמרנו איך לומדים קבלה, אחד בשכל, זה פשוט, אחד לומדים את כל מה שאתה יכול ללמוד. והחלק השני זה תלמד קבלה, בלשון הקבלה, ואל תפחד בזה. זה התשובה. שתיים, פתרון הבעיה המוסרית. אני חושב שיש בזה שני חלקים. אחד, זה באופן כמו שלמדנו בכל לימוד אמונה, דבר שאני עבדה מוסרית. זאת אומרת, גם הרמב"ם כותב בהתקדם ואומרי נבוכים, מי שרוצה עוד מקורות לזה, יש ספר שנקרא, איך קוראים לזה? לא מנורת המאור. שכחתי. שערי קדושה. איך? כן. יש עוד ספר גם כן יותר שמן גם כן. כל הרעיון שם בכל הספרים האלה זה להגיד, וגם תסתכלו בהקדמות מורה נבוכים, זה שמי שלא בנוי טוב מבחינה מידותית, אין לו בכלל מהגשת ללמוד מסתרות התורה. זה לא שייך פשוט. כי כמו שאמרנו קודם, כיוון שכל הלימוד הוא מהנשמה, או עיקר הלימוד זה מהנשמה, ועיקר ההבנה היא למעשה מין מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז אם אלה, אם אתה לא שייך לזה, לא יהיה לך שום מתנה, וקדושה לא יהיה לך, והנשמה שלך תלך בינתיים למקום אחר, כי אין למה לחפש אצלך. אז לכן, דבר ראשון, הפתרון הבעיה המוסרית שכל המופנאים, זה שהבעיה השכלית אמרנו, אחד תלמד מהר"ל, שתיים, אל תפחד. פתרון הבעיה המוסרית, שלא תהיה גם אתה מהמופנאים שנמשכים לקבלה, זה דבר שהוא תהיה בנוי מבחינה מוסרית. ואז ממילא אתה לא תהיה מופרע, אז ממילא לא תהיה מהמופנאים. בסדר, אז דבר ראשון פשוט צריך לקיים את מה שכתוב בסלילת ישרים. אולי לא עד מדרגת הקדושה, אבל בטח זהירות וזריזות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאדם ילמד קבלה או ילמד ניסטר, והוא לא אדם שדבר שהוא בנוי מבחינה מוסרית, נכון, באדם ענב, בן אדם שמקיים את המצוות באופן הפשוט של המילה. החלק השני, אני חושב, זה שיהיה לאדם מניע טהור. זה קשור לחלק הראשון, אבל בייחוד הנושא של המניע בעין. את כל אלה שלומדים קבלה בשביל להרגיש את עצמם, מה שנקרא, כמו שלמדנו שם בשיעור על התפילה, זוכרים? שיעור על התפילה של הרבי האמצעי, של האדמו"ר האמצעי, שהוא הסביר שיש כאלה שמתלהבים של להרגיש את עצמם. זאת אומרת, מתלהבים מעצמם, לא מתלהבים מהתורה. אז מי שמתלהב מזה שהוא לומד קבלה, אז חבל הזמן שלו. הנה, זה לא נקרא מניע טהור. מניע טהור הוא דבר שהוא צבעון אמיתי. אדם באמת רוצה לדעת תורה, ואני חושב שהצד השני זה מה שקרה ציפייה לישועת הכלל. שאדם באמת רוצה לעזור לעם ישראל, זה המניע שלו. כי הוא מבין שהלימוד תורה שלו הזה הוא מה שיושיע את עם ישראל ויגאל את עם ישראל. יש בזה שני חלקים. אני אומר, חלק ראשון, בצד הפרטי, זה צימון אמיתי לדעת תורה, לדעת ניסטר. והחלק השני, שבאמת רוצה לשועת עם ישראל. זאת אומרת, שהמניע שלו בסוף זה לעזור לעם ישראל, לא עכשיו לדעת עוד קצת תורה פרטית שלו. בסדר? אז אמרנו, את הבעיה השכלית פותרים בזה שא' לומדים מהר"ל, ב' פשוט לומדים ולא מפחדים. ואת הבעיה המוסרית פותרים א' בעבודת השם הפרטית, שאדם בנוי מבחינה פרטית, מבחינה מוסרית, כמו שצריך, ודבר שני, שמבחינה כללית הוא אדם שיש לו שאיפה כללית, הוא רוצה לשאוף לישועת הכלל. מזה אנחנו רוצים לדעת מיד, לפי זה שאי אפשר ללמוד קבלה בשום מקום, שלא שייך לאותם תנאים שאמרנו קודם. אי אפשר ללמוד קבלה באוניברסיטה, אי אפשר ללמוד קבלה במכון לחקר קבלה, אי אפשר ללמוד קבלה אצל בן אדם שהוא בעצמו מופרע, ורק לפני חודשיים הוא עוד היה, אני יודע מה, נער שעשועים. זה לא עובד פשוט, אין דבר כזה בכלל. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שמי שלומד ולומד כניסטר הוא לא אדם שדבר ראשון הוא איש תורה. זאת אומרת, איש תורה במובן הפשוט של המילה, אדם מוסרי, אדם שיודע תורה ויודע גמרא ויודע אמונה, אחרת זה לא שייך בכלל. זה לא שאי אפשר ללמוד הקבלה באוניברסיטה. אתם דוגמה ותבינו מזה, תבינו למה. תראו, לכאורה, אני אומר לכם, באוניברסיטה יודעים הכל, בדיוק כמוך. אני יודע, המכון לחקר קבלה, כל מיני, כל ה... עשרות המקומות הקיקיוניים שבהם עומדים קבלה. הם אומרים מה שאתה אומר, אתה אומר מה שהם אומרים, וכל אותו דבר, מה ההבדל, תגיד? אני אסביר לכם מה ההבדל, אבל פה צריך להרגיש את זה. טוב, משל למה הדבר דומה? משל, נגיד שהיה לנו מכונת זמן, והיה נופל במאה ה-18, ספר, אדם, הספר מנואל, מה שנקרא, ספר הפעלה של, של Windows, XP. בסדר? הספר הפעלה עם כל השפות, עם הכול. היה נופל במאה ה-18. עכשיו, היו, באוניברסיטה שאני לומדים את זה בעל פה, היו אלופי העולם בזה. היית בא יודעים לכתוב תוכניות, היו יודעים, הכל הם היו אלופי העולם. אבל הילד הכי טמבל בתקופה שלנו, ילד בן 5, הוא מבין מחשבים יותר מהם. למה? כי הוא ראה מחשב, זה החילוק. אתם מבינים? הם לא ראו מחשב והוא כן ראו מחשב. יכול להיות, כשאתה מסתכל מהצד, אתה פרופסור שם, מהמאה ה-18, הוא יודע יותר טוב מה הילד בן 5. ילד בן 5 טמבל, לא יודע כלום, דרך כלל זה הכפתורים, וזהו. נכון? והפרופסור יכול לכתוב לך תוכניות מפה עד הודעה חדשה, מדקלם את הכל. אבל הוא לא מבין כלום במחשבים, כלום. והילד בן 5 מבין מצוין. למה? כי הוא לא ראה את זה בחיים. אז המכון, כל המכוני קבלה והלמדי קבלה האלה, מילולית כולם גאונים. זה מה בעיה? אתה פותח שם עץ החיים, מתחיל לדקלם, זה לא בעיה. כן? ולעשות פלפולים, ואיך זה יכול להיות, ומחלוקת בין השיטות של הרמה, כל זה אין בעיה. כמו בגמרא, אתה פותח ספר, ואתה יכול לדקלם כל היום עבודה, אבל האדם לא ראה כלום בחיים שלו, עיוור. אז זה לא קשור, זה לא קשור ללהבין בקבלה. אי אפשר ללמוד קבלה אצל אדם שהוא לא, אין לו גילוי אליהו, אתם מבינים? או שיש לו איזושהי השראה נשמתית. אז לכן זה לא שייך פשוט ללמוד קבלה, לא באוניברסיטה, ולא במקום מיני מכונים מוזרים, ולא אצל אנשים שהם לא אנשי תורה, זה פשוט לא שייך. כי הם לא מבינים כלום בזה, כי קבלה, כמו שסברנו בהתחלה, זה עוצמה נשמתית. זה לא אוסף של מילים, אתם מבינים? יפה. אז עכשיו, בלי שאלות, עכשיו אני אגמור ואז שאלות. עכשיו מכאן כמה שמונה לך נראה מקובל אמיתי. בזה אנחנו גומרים את הנושא כמעט. זו דוגמה פה היום נושא, כמו שכל השנים אני לא מגיע לזה אף פעם. טוב, אז איך נראה מקובל אמיתי אם ככה? אני אגיד איך נראה מקובל אמיתי ואיך לא נראה מקובל אמיתי. בסדר? כמו שאפשר ללמוד אחד מהשני. טוב, אז דבר שמקובל אמיתי זה תמיד חכם, במובן הפשוט של המילה. במובן הכי פשוט של המילה, זה חכם. תלמיד חכם הזה, בדרך כלל, הוא עוסק בתורה ופועל לישועת הכלל. זאת אומרת, זה אדם שמעניין אותו כלל ישראל. כן? זה תלמיד חכם שמעניין אותו כלל ישראל, שעוסק בתורה, ועיקר הנקודה שלו זה לימוד זכות על הדור. זה נקרא מקובל אמיתי. אני אתן לכם שתי דוגמאות. אחד הרב, רבינו הקדוש, הרב קוק, כן? שכל עניינו היה גאולת ישראל, ואני חושב לדוגמה מאוד יפה זה הרמב״ם. הרמב״ם, תקראו את איגרת תימן של הרמב״ם. מישהו קרא? כן? אז איגרת תימן, תראו, בסך הכל, זה לא כמו היום שיש טלוויזיה וכולם מכירים אחד השני, ובאו איזה תימנים שם מרחק של 2,000 קילומטר, אתם מבינים? בכלל לא הכיר אותם, מה לא ולהם בכלל, אתם מבינים? בסדר, אז בא איזה אחד, אומר שם, יש לנו צרות שם, הוא איזה צרות, לא ראה אותו, לא יראה אותו בחיים, לא יראה שם אף פעם, אבל אתם רואים שהוא כולו התרגשות מהעסק הזה, הוא, קיצור, כל מה שמעניין אותו זה להשאיר את עם ישראל באיזה חור נידח שהוא לא ראה אותו ולא יראה אותו בחיים שלו, נכון? זה תמיד חכם אמיתי. תמיד חכם אמיתי, מה שמניע אותו זה לימוד תורה וישועת הכלל. זה מה שמניע אותו, הוא כלל ישראל, אתם מבינים? אז מקובל אמיתי הוא תלמיד חכם, עוסק בתורה ופועל ישועת הכלל, בדרך כלל, עוד פעם, ברמות כאלה או אחרות. זה נקרא מקובל אמיתי. עכשיו נסביר לכם מה זה מקובל אמיתי. לא מקובל אמיתי זה אחד שעושה שטויות, כן? שמרפא הכרות, שמברך מפעלים פושטי רגל, כן? שמסתובב, שנוסע עם סירה בים כנרת לחפש את בעירה של מרים. כן? אני לא צוחק, אני קראתי זה בעיתון. כן? חושב שמצא בים כנרת בעירה של מרים. זה אפשר לא להיות ככה. כן? זה לא בן אדם שעושה ניסים ונפלאות. מקובל לתפקיד שלו לעשות ניסים ונפלאות. מי שמע שמקובל לתפקיד שלו זה לעשות ניסים ונפלאות. מקובל לתפקיד שלו ללמוד תורה ולפעול לישועת כלל ישראל. זה התפקיד שלו בחיים, כמו האדם שלו, כל יום
שלו.
מה?
הוא יכול?
לא. הוא יכול. הקדוש ברוך הוא יעזור לו, יתפלל. מה, משה רבינו יבקש משהו, לא ייתן לו. ככה, הוא עושה ניסים, אתה מבין? כמו רבי חנניה בן עזרא, מי שאמר השמן שידלוק, כמו רבי חנניה שידלוק. ודאי שיכול לעשות ניסים. אבל זה לא שהוא מתחיל עכשיו לחלק מאות ולעמוד על הראש. לא, הוא מתפלל לשם, כמו שלמדנו כבר, ודברנו הרבה פעמים. כמו שלמדנו בשיעור של הרמב״ם, שלמדנו על האסטרולוגיה וכשפים. ודאי שזה פועל. מה זה פועל? יש לי ניס, יש לי סגולה מאוד גדולה. תשובה, תפילה וצדקה. מה זה סגולה, תאמין לי, מפלאה. ישב עם משה רבינו פועלת מעולה. זה מה שעושה, תמיד חכם אמיתי, אז הוא מתפלל, הוא מחזיר את העם בתשובה, ודואג לצדקה וכמות כמה מצוות. וזה הוא פועל אישיות, ומאלה עושה גם ניסים. אז עכשיו אני אומר, זה שמי שעושה ניסים, זה לא הופך אותו למקובל. זה יכול להיות אחד משתי אפשרויות, או שהוא רמאי, או שהוא אדם עם כוחות. מה זה כוחות? תבינו עכשיו רגע, אל תטעו בי. לא כוחות התומעה, כל מיני שטויות שאנשים מבלבלים במוח. יש אנשים עם אינטואיציה. דרמה מפורש דרך אגב, רק במקרה אתמול ראיתי זה בנבוכים, עוד פעם נזכרתי. הרמה מסביר שיש שלוש כוחות בנפש, לא משנה מה הם. אחד מהכוחות האלה זה מה שקורא לו כוח ההשערה. מה שאנחנו רואים במילים שלנו, אדם עם אינטואיציה חריפה. הוא אומר, יש אנשים כאלה, שלא יבלבלו אותך. אנשים יכולים לדעת, דעת עתידות. ויגיד, מישהו יגיד לך, תראה מה יהיה מחר. הוא אומר, זה אדם עם אינטואיציה חריפה. אני אומר, זה במילים שלנו, הוא קורא לזה כוח ההשערה, מה שנקרא, כן? זה אדם שיש לו קישור אל השם, כן? כמו לכולם. יש לו נקודה שבה הוא תופס את המציאות הרבה יותר טוב מכולם, ומי שזה מאוד חזק אצלו, הוא באמת יכול להגיד לך עתידות. או לעשות עושים נפלאות במידה מסוימת. אבל זה לא קשור לקדושה בכלל, זה מה שהרמה מסביר לך. זה כוח מסוים, שהוא באמת כוח חביב מאוד, ואפילו זה נחמד שיש לך אותו. אבל זה לא קשור בכלל לא לקבלה ולא לקדושה. זה קשור לזה שאדם יש לו כוחות מסוימים. הנביא, אומר הרמב״ם, זה אדם שיש לו גם את הכוח הזה וגם את הכוח השכלי. אז הוא נהיה נביא. אבל מי שאין לו שום כוח שכלי, הוא לא מבין כלום ברוחני, ויש לו רק כוח נפשי מאוד גדול. אז בסדר, זה חביב מאוד, אני אומר, זה נחמד. אבל זה לא קשור לא לקבלה ולא למיסטר ולא לאדם קדוש. מבינים? יפה. אז לסיכום, לומדים קבלה בזה שלומדים תורה ונהיים אנשים מוסריים. מקובל אמיתי זה תלמיד חכם שפועל ישועת הכלל ולומד תורה. כל מי שהוא לא מקובל אמיתי, כלומר לא לומד תורה, לא מתעסק בתורה, מתעסק עם שטויות, זה לא יכול להיות מקובל בהגדרה. אתם מבינים? יכול להיות בענב חביב ונחמד וטוב, אני לא אומר שכולם רמאים ושקרנים, בטח לא ממש כולם. אבל זה לא קשור למקובל, זה הכל. מקובל, לא יכול להיות שאדם לא למד תורה ויהיה מקובל. אין דבר כזה, לא היה ולא יהיה מקובלה, או כל התורה זה דבר של לימוד תורה. זה יכול להיות אדם עם כישרונות גדולים שהוא לומד בשנה מה שאנחנו לומדים בעשר שנים. יכול להיות. אבל זה לא יכול שהוא לא למד. יכול להיות שהוא אדם כישרוני, על הכיפק. אבל אין דבר כזה שמקובל לא למד תורה. לא יכול להיות דבר כזה, לא היה ולא יהיה. וזה שאדם עושה ניסים נפלאות, לא אומר שום דבר על זה שהוא מקובל אמיתי. זה יכול להיות עוד גם אדם מקוחות, כמו שאמרנו. אז זה לא קשור לקבלה בכלל. זה עד כאן, אני חושב, מספיק לנושא לימוד קבלה. היה דוגמה שרציתי לתת, אבל כבר לא צריך. למעשה בזה גמרנו את השיעור, אני אענה על שאלות. שבוע הבא בעזרת השם, נתחיל נושא חדש. כן. נכון מאוד מאוד מאוד. נכון. אבל יש תלמיד חכם שעוסק בייחוד בלימוד מיסטר. לא כל תלמיד חכם הוא מקובל, וכל מקובל תלמיד חכם. הבנת? עוד פעם. לא כל תלמיד חכם הוא מקובל, אבל כל מקובל הוא תלמיד חכם.
זאת אומרת, זה לא התוצאה קבלה שמגיע, זה תלמיד חכם.
לא, עוד פעם.
לא מתוך הקבלה, אבל הוא פועל עם כלל ישראל, הוא יכול לתת גם תורה רגילה.
נכון, אבל אם הוא ידע טניסטר, הוא יפעל הרבה יותר טוב בשביל כלל ישראל. זה מה שקראנו בהתחלה, שמי שיודעין סתרי תורה ומבין טעמי מצוות, הוא יכול לברך בצורה שהיא בעלת עוצמה הרבה יותר גדולה, נכון? אז קל וחומר, אם אדם יודע להתפלל בשביל כלל. משה רבינו יודע להגיד, אין לרפא נלה, או להגיד, אני יודע מה, אל חנון ורחום, והוא מרפא כל כלל ישראל איך, כי הוא מקובל.
מה שקבעתי להגיד, זה לא עכשיו תראה אותי מרחם, ועכשיו כל כלל ישראל תגיד זה מקובל.
לא הבנתי, סליחה?
נגיד, אני לא שותם מרחם.
לא, אז אני אסביר עוד פעם, לא כל תלמיד חכם הוא מקובל, אבל כל מקובל הוא תמיד חכם, הבנת? או שאתה צריך את זה לאט?
לא, אני הבנתי את זה, אבל איך אתה יודע אם מקובל או לא, פתחתי. הוא אומר לך, מה זה, אני מחכה שאני אגיד לך מה?
תמיד חכם אמיתי, א', הוא לא משקר אותך. הוא לא עושה את עצמו מקובל, כי אין לו שנייה לעשות את עצמו מקובל. איפה, רוצה שעזבו אותו בשקט, נכון? לא יבלבלו במוח. בטח לא כל מיני כאלה שרוצים שירפו להם את האוזניים. נכון, שאתה מדרק את האוזניים, באים למקובל. נכון? מאלה שרוצים עכשיו לעזור לכלל ישראל, זה מאלה, באים אליו. כל אחד ידרק את האוזניים, זה לא בדיוק מה שמעניין אותו. ב', אני חושב שתראה מה הוא מתעסק. אני יודע, הרי הקדוש, איך אני יודע שהוא מקובל? הוא לימד קבלה, אז כנראה שהוא היה מקובל, אתה מבין? אבל לפני זה היה תמיד חכם גדול בניגלה. הוא לא סתם איזה אחד שפתאום התחיל ללמד קבלה, אתה מבין? אז מקובל, בדרך כלל יודעים שהוא מקובל, כי הוא מלמד קבלה, הוא לומד קבלה, אני יודע, משהו כזה. זה לא מסובך, כן.
איפה נכנס, כאילו, הסקרון שאמרנו שצר
ללמוד בגיל 9? הרבי כמר לא אמר שבגיל 9 תהיה מקובל אמיתי, הוא אומר, תתחיל ללמוד בגיל 9, לאט לאט, דרך עירת שמיים, אז בגיל 40 תהיה מקובל.
אבל השאלה, אמרנו שנניח הארי למד, כאילו, עזר בכתיבת השיטה המפובדת.
נכון. לא רק מזה, הוא למד ניסטר ודאי גם כן. ודאי שהוא למד גם...
לא מתוך הניג לממד.
לא. ודאי שהוא למד גם ניסטר. אבל אני בא להגיד, זה לא יכול להיות שאדם למד רק ניסטר, אין דבר כזה בעולם. דבר שהוא גדול בתורה, במובן הפשוט של המילה, בצורה אמיתית. כן, עוד שאלות, הכל ברור. כן, שאלה אחרונה.
אתה כאילו, נראה לי, זה השיעור הקודם, אמרת שהרמב״ם לא עסק ב...
נכון. אבל כי לא היה גילוי נשמה. הרמב״ם במורה נבוכי כותב שזה סתרי תורה. בדיוק זה הוכחה, הוא לא היה לו רב שלימד אותו, הנשמה שלו לימדה אותו את כל הניסטר. ולכן, כמו שכתוב בתניא בהתחלה, שמקובלים הודו לרמב"ם וכל מה שהוא לא יודע לכל, אבל מה שהוא אמר שם, מורה נבוכים. אתה מבין, הנשמה שלו לימדה אותו תורה. מורה נבוכים, זה מיסטר. כן, הוא כותב שכל זה לאחד מעשרת אלפים. לא, 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 לא. הרמב"ם כותב שכל הספר הוא לאחד מעשרת אלפים. ספר מסתרות התורה, ככה הרמב"ם כותב. תקרא את ההקדמה הזאת, תקרא את ההקדמה של הרמב״ם בעצמו, בטח הוא יודע מה הוא כתב, לא?
לא,
הוא למד ניסטר, אבל לא מרב, הוא למד בהנשמה שלו, מבין? לא היה לו רב. לא, 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 הוא למד, הוא למסכן הזה, למד את החומש, וזה הוציא את הכל, אתה מבין? למדתי אותם, טוב, לא שמעתי, מה? ועשיתי ללמוד משהו מהרב, אבל אני לא רוצה למרוח על זה עוד שיעור, ועשו לי טייפו מהנושא. טוב, יאללה חברים, שבוע הבא בעזרת השם נושא חדש.